שר המשפטים לשעבר, חיים רמון, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב, אתה גם חושב שהדמוקרטיה, קץ הדמוקרטיה, אחרי הריב לוין אתמול?
לא יודע, לפני 30 שנה, בא שופט מכובד, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, והודיע שהוא עושה מהפכה. והמהפכה הזאת הייתה נגד הריבון. ולא זוכר שהיה נהי ובכי ואת כל מה שאנחנו רואים היום. אני רוצה רק לבוא ולצטט את אחד מגדולי המשפטנים בעולם, אפשטיין, שאומר שאם ישראל היא, ששיטת המשפט בישראל היא דמוקרטית, סימן שכל שאר העולם הוא לא דמוקרטי. ישראל המציאה שיטת משפט ייחודית שלא קיימת בשום מקום בעולם המערבי לפחות, ואת זה ניסו לשנות כל השנים ולא הצליחו, ונוצרו פה עיוותים על עיוותים על עיוותים, כאשר כל סעיף צריך לדון בו, אבל לא דנים בסעיפים, אלא משתמשים בסיסמאות, והכל זה עולם הפוך.
אולי עוד מעט נצלול גם לרפורמה עצמה, אבל העובדה שהיא הוצגה ערב לפתיחת משפטו של אריה דרי, זה אקדח על השולחן, או שזה יכול לעבור?
אני לא חושב ככה, אבל זה נראה ככה, אפשר להגיד שזה ככה. זאת אומרת, כל אלה שאומרים זה ככה.
אפשר לומר, תשמע, כל הציבור בחר, כל אלה שלפחות
מקריאו. כן, אבל תן לי.
בבקשה.
אני לא בא ואומר, אני אומר, הציבור בחר, וגם אם היו מגישים את זה עוד שבועיים, אבל מה, בעוד שבועיים היה תירוץ אחר, זה לא שבעים ואומרים, אנחנו מסכימים עם מה שאומר השר המשפטים יריב לוין, כן. אבל המועד לא נראה לנו, אוקיי, אבל הם לא אומרים את זה, גם המהות היא אסון מבחינתם, וחבל שנתן השר המשפטים כאילו תירוץ להיות נגד זה, ואפשר היה לחכות שבוע שבועיים, אבל זה לא הנושא, העניין הוא המהות, וזה יכולים לבוא ולטעון טענה שהיא במישור הטקטי וקשה להתווכח איתה. ואני מציע שכל הדיון יהיה סביב המהות, כל הסעיפים ברפורמה שהציע יריב לוין, כל הסעיפים הללו צריך לדון בהם ולהתווכח בהם, ומה שקרה זה דבר פשוט. היה פעם בית משפט בישראל, היה בית משפט עליון ישן משקרים, שהיו בו גדולים משפט, מהגדולים שהיו אי פעם מנת ישראל. אגרנט ואילון ולנדאו ושמגר, והם במשך 95, עד 1995 לא פסלו אף חוק, חוק אחד מינורי בנושא בחירות, להיות מדויק. מה, היינו מדינה חשוכה? מה היה פה, לא היה פה שלטון דמוקרטי?
לגמרי.
רק מהשיטה.
אני רוצה לגעת איתך, אבל ברשותך, בפסקת ההתגברות, היום, אתמול אמר יריב לוין, שב-61 בלבד, יהיה אפשר לבטל כל חוק, ואני שואל, הרי מחר יכולה להיות ממשלה אחרת, אז מה, אנחנו ננוע במדינת ישראל מחוקים שמשתנים כל כמה שנים מקצה לקצה?
זה שוב איזושהי הגזמה. כנסת ישראל יכלה לפסול חוקים ברוב של 2-1 במשך הרבה מאוד שנים. והיא פסלה, והיא לא פסלה, אלא עשתה תיקון, פעם אחת בלבד השתמשה בפסקת התגברות, בנושא חוק החזיר. כי רצו לייבא בשר חזיר על פי חופש העיסוק, והכנסת עשתה זה. פעם אחת, לעומת זאת, בית המשפט העליון רמס יותר מפעם, הרבה מאוד פעמים, חוקים של הכנסת בצורה באמת שהיא בעיניי הייתה זלזול מוחלט בריבון ובכנסת. אז מי, את מי צריך לרסן?
כן.
זה מה שהיה. ולכן זה לא העניין. עכשיו יכול להיות 61, יכול להיות 63, אבל ברור שצריכה להיות פסקת התגברות במסגרת חוק יסוד החקיקה. על זה אין ויכוח. מי שהמציא את פסקת ההתגברות היה השופט ברק. הוא זה שבפסק דין ב-96 תשעה שופטים כתב.
זה שאמר הכל שפיט.
כן, פסקת התגברות היא כלי לגיטימי בעיני, היא כלי בידי המחוקק ככלי חברתי פוליטי בידי המחוקק כדי להתגבר על החלטות שבית משפט העליון. זה פסק דין של 9 שופטים ב-96, אבל צריך לדעת, לא מנהלים דיון אמיתי, מנהלים דיון על מהות הדמוקרטיה.
טוב, בוא נתקדם, בוא ניתן לנתניהו גם באמת לתת להם לעבוד ולעשות את זה, כי אני קצת לא בטוח שנגיע לקצת. בוא נדבר על מה שהולך להיות היום. זהו, אז בוא נדבר על מה שקורה היום בבית המשפט העליון בירושלים. השופטים מתכנסים ממש בעוד חצי שעה. מה אתה חושב תהיה התוצאה?
תראה, אני מנסה לא לנחש מה תהיה התוצאה, אבל לפי הרכב השופטים, שהוא הרכב הגיוני, לפי הסניוריטי, לא עשו פה שום דבר. רוב השופטים הם מאוד אקטיביסטים, אבל אני לא מהאופטימים בנושא הזה, אבל בוא נדבר על המהות. מה זה סבירות? הייתה פעם אי סבירות. עד 95 בישראל, ואני רוצה דקה להסביר את זה, הייתה בישראל, כמו במדינות אחרות, אפשר היה לפסול החלטות של הממשלה, הכנסת, רק באי סבירות קיצוני. מה זה אי סבירות קיצוני? זה לא שאני חושב ככה, אתה חושב ככה, אלה דברים באמת נדירים. באמת, בית המשפט העליון הישן, השתמש באי סבירות קיצוני, בעתים רחוקות, באמת שהיה יוצא דופן. הפעם, מ-1993, אהרון ברק בפסיקה של דרי פנחסי, שם עצמו במקום הריבון. הוא בא וקבע שראש הממשלה רבין הוא ראש ממשלה לא סביר, כי הוא החליט למנות משיקולים מאוד סבירים את מי שהוגש לגדו כתב אישום, וגם מתוך הבנה שיש חזקת החפות היא זכות מאוד גדולה. אהרון ברק החליט שעל פי השקפתו, על פי עולם הערכים שלו, זה לא תקין, והורה לראש הממשלה רבין לפטר את אריה דרי ואת פנחסי. כך היה אז, ומאז הסבירות הגיעה לממדים בלתי סבירים בצורה קיצונית.
לקחו את זה כאילו הוא אמר איזה פסק הלכה סופי ואין עליו עוררין.
אנחנו, ועכשיו יושבת היועצת המשפטית, ואני רוצה להגיד, 2 מיליון בוחרים ידעו כאשר הלך אריה דרי אשר הם הלכו לבחור בשיקול דעתם הסביר, שלמרות שהייתה לו עסקת טיעון, הם רוצים את הממשלה. יתרה מכך,
לא, אבל הם בחרו אותו לכנסת, אתה יודע, הממשלה, ראש הממשלה,
אבל הם ידעו בדיוק שהוא יהיה שר,
הם ידעו
בדיוק שהוא יהיה שר בכיר, יהיה שר בכיר בממשלה, ושניהם, זה השיקול דעתם. אבל לא רק הם, גנץ הציג תמונות של מי יהיו בממשלה שלו, ובתמונה הזאת הקבוצתית, כיכב אריה דרי, כלומר גם הוא, על פי, גם מי שהצביע גנץ ידע שאם גנץ ירכיב ממשלה, אריה דרי יהיה שר בכיר, זה היה שיקול דעתם. וגם יאיר לפיד.
כן, אמר, לא פסל. לא, די, והבטיחו להם, אני לא יודע כמה אתה לא מעורה פסל, בפוליטיקה.
לא, אני מדבר אבל... לא מה אני חושב. לא פסל,
לא פסל שהוא יהיה שר, נכון.
שיהיה שר בממשלתו. כלומר, קרוב ל3 מיליון בוחרים, אולי 3.5 מיליון בוחרים, כי נדמה לי למעט אביגדור ליברמן, אף אחד לא פסל את אריה דרי. עכשיו באה היועץ המשפטית, עם כל הכבוד, ואומרת שיקול דעתי הוא מעל שיקול דעתם של 3 מיליון בוחרים שהלכו לבחור אך לפני חודשיים. אני הייתי חושב שיש בזה מידה מסוימת של אפילו קצת חוצפה.
ואני אומר טוב, היא הייתה במנוחה שנה וחצי, עכשיו היא התעוררה.
טוב, אנחנו נחכה לא, כמובן לפסיקה של בית המשפט.
אני גם את זה לא רוצה לבוא, אבל זה מהותה עובדה. של אדם, איך הם אומרים, דמוקרטיה מהותית.
תגיד, אני אשאל אותך במילה אחת.
תן לי לסיים, תן לי, דמוקרטיה מהותית זה שם נרדף לדיקטטורה משפטית.
הופה.
כן. אני חייב במילה אחת, יש הבדל משמעות מבחינתך אם זה יהיה פה אחד או שיהיה רוב ונגד, בעד ונגד, יהיה רוב, לא יודע אם לפסילה או לא.
בסבירות זה מאוד חשוב, כי אם יפסלו על החוק זה משהו אחר, רוב ומיעוט. אבל אם יפסלו על סבירות, זאת אומרת שיש איזה 3-4 שופטים נניח שהם חושבים שזה סביר.
כן, לכן זה מעניין.
יש מחלוקת אם זה סביר או לא.
נכון.
בעילה, אפילו העילה היא בעייתית לא לפסול פה אחד בנושא. אי סבירות קיצונית זועקת, ולכן יש משמעות אפילו בעניין הזה.
עצם הדיון הזה מחזק את כמה צריך את הרפורמה של יריב לוין.
צריך את הרפורמה הזאת, היה צריך כבר לפני הרבה שנים, והמטוטלת נעה באופן קיצוני לצד אחד, ושיש מטוטלת שנעה באופן קיצוני לצד אחד, אז גם התגובה מצד שני היא קיצונית. אני עדיין חושב שאפשר וצריך לבוא ולהידבר ולהגיע, לא חס וחלילה להיתנע, אבל לבוא ולעשות את מה שצריך, ולהחזיר את השלטון לידי הריבון הישראלי, כפי שקיים, אני לא מצא שום דבר אחר, לחזור לבית המשפט הישן, ולהיות דומים לעולם המתקדם.
חיים
לא
רמון,
ייחודית.
חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה ובוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.